ערב טוב. נושא לימודנו הערב הוא נושא מופשט. אנחנו עסוקים במציאות השם. מציאות השם נושא כבד, במיוחד מפני שבדרך כלל הוא לא מובן כראוי. רגילים לומר שהיסוד הראשון של האמונה, ושל בכלל ושל האמונה היהודית בפרט, היא מציאות השם. היא מציאות השם. ואחרי שאדם מקבל שיש אלוהים, כפי שרגילים לומר, אז הוא גם מקבל שהאלוה הזה משגיח, ושהוא אפילו נתן תורה לעמו, ושהוא בחר בעמו, ושהוא מתערב גם בפוליטיקה, ושגם הוא עתיד להחיות את המתים. ככה הוא הסדר. הלוגי לכאורה, כן? ברור שמוכרחים להניח הנחת יסוד ראשונית של מציאות השם, מציאות הבורא, על מנת שכל שאר העיקרים יתבררו. אבל המסורת של התורה שבעל פה מנסחת את האמונה של היהדות באופן שונה לגמרי. למשל, במסכת סנהדרין, בפרק האחרון המכונה פרק חלק, אנחנו רואים שישנו סגנון אחר. יש רשימה של אנשים שאמונותיהם פסולות, עד כדי שנאמר, וזה דבר שצריך ללמוד בפני עצמו, שאין להם חלק לעולם הבא. ושם אנחנו רואים שלושה אנשים שהמשנה מונה אותם כמי שבגלל אמונותיהם אין להם חלק לעולם הבא. והראשון שבהם זה האומר אין תחיית המתים. השני האומר אין תורה מן השמיים. השלישי האפיקורוס. אפיקורוס בפשטות זה מי שאומר שאין אלוהים. והדבר הוא משונה, היינו מצפים לסדר הפוך. קודם כל, האומר, הכופר בשורש, ואפילו בענפים, תורה מן השמיים ותחיית המתים. אנחנו רואים כנראה שהתפיסה של רבותינו היא תפיסה שונה מן המקובל. שכן, אפשר לומר במילים קצת סכמטיות, אבל ברורות, שדעת רבותינו היא שאלוהים שאיננו מחיי מתים, באיזשהו מקום לא מעניין אותנו. אלוהים שאיננו נותן תורה, שאיננו מתערב בנעשה בעולם, מה אכפת לי אם הוא קיים או לא קיים? כלומר, במילים אחרות, נושא מופשט, כמו יש אלוהים או יש סיבה ראשונה או יש נורמה בסיסית וכל מיני דברים כאלה, אינם חשובים בעיניה של היהדות, במידה, ואין לדברים האלה השלכה מעשית, מוסרית, שמשנה את העולם שבו אני חי. ולצורך זה אני אולי אלמד, אתאר בקצרה את תולדות עיקרי האמונה ביהדות. הראשון שניסח עיקרים בצורה ברורה היה רבנו הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, ניסח את עיקריה של היהדות, מה שנקרא בעברית 13 עיקרים. האמת היא שברגע שהרמב״ם ניסח את הדברים האלה, הדבר הזה הכניס למבוכה חלק גדול מן היהודים. כי אמרו, אם כך, כדי להיקרא מאמין ביהדות, אני זקוק להאמין בבת אחת ב-13 דברים. 13 דברים בבת אחת זה קשה. זה אפילו קשה לזכור. אם אני אבקש פה מישהו בקהל, תגיד לי את רשימת 13 העיקרים, אני לא בטוח שהרבה פה יצליחו לזכור בלי גמגומים. ל-13 העיקרים. זה מה שגרם לחלק מחכמי ישראל לנסות לצמצם את מספר העיקרים במהלך הדורות. לא שהם האמינו פחות מהרמב״ם, הם רצו פשוט לכלול את כל דברי הרמב״ם במקום ב-13 ופחות. אחד מאלה שהגדילו לעשות היה רבנו חסדאי קרסקס, דור וחצי לפני הגירוש בספרד, שאמר, לא, שני דורות לפני הגירוש בספרד, שצמצם את כל עיקרי היהדות ל-6 עיקרים. אחריו קם רבי יוסף אלבו, דור אחרי זה, שאמר שישה עיקרים זה הרבה, ולכן היה נראה לו שכדאי לצמצם את כל התורה כולה לשלושה עיקרים בלבד, והם מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש. ביניהם שלושת העיקרים שמהם משתלשלת כל האמונה היהודית כולה. אני חוזר, מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש. אחרי רבי יוסף אלבו קם חכם אחר, רבי שמעון בן צמח, המכונה הרשב"ץ, בספרו מגן אבות, והוא החליט ששלושה עיקרים זה הרבה מדי, והוא החליט לצמצם את שלושת העיקרים לעיקר אחד בלבד, והוא תורה מן השמיים כמובן. וזה צריך להבין מדוע הוא לא אמר למשל שכר ועונש. הרבה דתיים היו רוצים לצמצם את כל התורה כולה לשכר ועונש. נוח להרבה אנשים מפני עצלות המחשבה כל הזמן לחשוב רק על מה שיקרה להם בעולם הבא, האם הם יקבלו שכר טוב או יקבלו עונש, עד כדי כך שזה מגיע למצב שבסוף האדם במקום לעבוד את השם עובד את הגהינם, כי זה בעצם מה שמעניין אותו. אז רבינו שמעון בן צמח לא אמר שכר ועונש כעיקר ביהדות מסיבה פשוטה, מפני שמצד האמת אין ביהדות שכר ועונש במובן הרגיל של המילה. יש מה שנקרא תוצאה טבעית. הביטוי של התלמוד זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. כך שאי אפשר לומר למשל שאם האדם הכניס את ידו למים שהעונש זה שהיא נרטבת, או שאם הוא הכניס את ידו לאש זה שהעונש שידו נשרפת. זה לא העונש, זהו המעשה עצמו. כך שאפשר לומר שכר ועונש על עבירות ומצוות, על מצוות ועבירות, זה לא שכר מתד האמת, אין זה אלא התוצאה. ואת זה ידענו גם בלי אמונה, שלכל מעשה יש תוצאה. אז לא זקוקים לעיקר השכר והעונש. גם לא אמר רבנו שמעון בן צמח שהעיקר הוא מציאות השם. וזה בעצם נוגע לנושא שלנו הערב. כי מציאות השם, אפשר לומר מכמה סיבות, לא יכולה לשמש כעיקר ביהדות. א', מפני שזה מושג לא ברור. או אם נעריך, אם נעמיק קצת יותר, זהו מושג לא נכון. כי לומר על השם שהוא מצוי באיזשהו מקום זאת הגדרה, כי המושג של מציאות ידוע לי מן העולם. אני יודע על הרבה דברים שמצויים. הצד השווה שבכל הדברים שאני מכיר ושהם מצויים, שכל הדברים האלה הם נבראים. אבל אי אפשר להטיל את המושג מציאות בבורא. כך שהאמירה שיש אלוהים לא רק שהיא לא מדויקת, היא באיזשהו מקום גם מצמצמת את האמונה. אם נהיה קצת יותר נועזים, נאמר שלטעון שיש אלוהים זה סוג של עבודה זרה, מפני שאנחנו בזה מקטינים את האלוהות לממדי היש. האמת היא שגם להגיד שאין אלוהים, גם זה טעות. אותה טעות בדיוק, מפני שהאין זה בדיוק יש מינוס, זה מינוס יש, זה שייך לאותה קטגוריה. זה כמו שתגיד האם אלוהים הוא לבן? לא. זה סימן שהוא שחור. מה פתאום? שחור ולבן אינם שייכים באלוהות, משום שאתה לא יכול לדבר על צבע במי שאין לו גוף ולא דמות הגוף. מצד האמת אי אפשר גם לדבר על מציאות או אי מציאות במי שהוא שורש המציאות. ולכן אפשר לומר שכל הוויכוחים האלה על יש אלוהים או אין אלוהים הם ויכוחים מוטעים באיזשהו מקום. אבל נוסף על כך, גם אם היינו מקבלים בצורה פשוטה שיש אלוהים, בעצם מדובר פה על איזושהי ספקולציה פילוסופית. זאת אומרת, אין אפשרות בשכל האנושי לברר באופן משכנע לא את מציאות האלוה ולא את אי מציאות האלוה. כלומר, גם המאמינים וגם האתאיסטים הם בעצם מדברים על מה שהם אינם מבינים בו. והדבר הוא פשוט, אין לך דרכים בתבונה להשיג את מקור התבונה, ולכן אין מקום לקחת את מציאות השם בתור יסוד של האמונה היהודית. ובמילים אחרות, ואני עושה קצת יותר להכיר, אם אנחנו נגיד לבן אדם להאמין במציאות השם כיסוד האמונה, אנחנו מבקשים ממנו בעצם לדבר על דברים שהוא לא מבין בהם, וזה כולל את האדם הפשוט וגם את גדול הפילוסופים. שניהם אינם מבינים על מה הם מדברים, ולכן גדולי ישראל לא נטו לראות את מציאות השם בתור יסוד האמונה. על מה הם כן דיברו? הם דיברו על משהו אחר, על תורה מן השמיים. תורה מן השמיים זה בעצם מושג חי, עובדתי. אני יכול למדוד אותו, אני יכול לתעד את המושג הזה. כלומר, האמירה שהיהדות מאמינה בתורה מן השמיים מבוססת על עובדה היסטורית, נמדדת. אתה יכול לברר האם השם אכן נתגלה במהלך ההיסטוריה או לא נתגלה במהלך ההיסטוריה. על זה יש מקום לדיון. ומי שנכח, מי שחווה באופן בלתי אמצעי את חוויית ההתגלות, הוא אכן יודע את השם. אם ננסח את זה בצורה קצת סטמטית, אני אוכל להגיד את זה כך: אני לא יודע אם יש אלוהים או לא, אבל אני בטוח שהוא מדבר. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים לדבר עליו זאת החוויה הבלתי אמצעית של התגלות האלוה אל האדם. רטרואקטיבית אתה יכול לומר, אם יש דיבור, אם כן יש מדבר, יש מדבר, אם כן יש אלוהים. מותר להגיד מילים כאלה בתנאי אחד, שאתה לא לוקח יותר מדי ברצינות את קטגוריות החשיבה שלך. כלומר, כדי להיות מאמין אתה נדרש במידה מסוימת לקצת חושומור. זה חשוב. יש בכל זאת איזושהי הגדרה שמתהלכת בשוק. אנשים אומרים, אני מאמין שיש כוח עליון. מושג כזה, אני מאמין שיש כוח עליון. ההגדרה האלילית הזאת מקורה בלקסיקון החילוני, והיא חדרה בתוך הלקסיקון הדתי. הרבה דתיים מרגישים טוב עם האמירה הזאת, אני מאמין שיש כוח עליון. האמירה הזאת היא בעייתית, בגלל ששוב, היא מגדירה את האלוהות בתור כוח. אז יש כוח הגרביטציה, ויש כוח הדבקות במטרה, ויש כוח האינרציה, והכוח השקט, כל מיני דברים כאלה. יש כוחות. אז מי הוא האלוה? הוא סופר כוח. כן, כוח והריבוע. אז זה שוב הגדרה של מקור החיים, על ידי מושגים הליכוחים מן החיים. זה ברור שהדבר הזה יש בו ממד מסוים של עבודה זרה, אף על פי שהוא נותן שקט נפשי לאדם. האדם מרגיש טוב כשהוא יודע שיש כוח עליון מעליו. אצל רבותינו וגם בתנ"ך לא מצאנו ביטויים כאלה. למשל, יש בנביא משפט יפה מאוד: שדי לא מצאנוהו שגי כוח. כלומר, האלוהים איננו כוח, אלא מאיתו כל כוח. כל כוח בא מאיתו, אבל הוא למעלה מהגדרות של כוחניות. זה אם כן דבר הנדרש, לברר, לנקות את הנפש מכל מיני מושגים מלאי סיגים של האמונה הדתית בשפלותה. ניתן לומר שהפיתוי הזה, התאווה הזאת להגדיר את אלוהים, חדרה אלינו בהשפעה של הנצרות. הנצרות המציאה את המדע המכוער המכונה תיאולוגיה. מה זה תיאולוגיה? זה בעצם מדע שמסביר לך מה זה אלוהים. חותכים אותו לחתיכות, נכנסים לתוך הקישקה של האלוהות ומסבירים לך מי הוא. היהדות מאז ומעולם התנערה, נזהרה מאוד מלבנות תיאולוגיה, אלא אדרבה, הרחיקה כל דיבור מאת השם. כמו שכתוב בספר תהילים, לך דומיה תהילה אלוהים. התהילה היותר גדולה היא הדומיה. בתפילת, בברכת יוצר המאורות שאנחנו אומרים לפני קריאת שמע, יש משפט, המלך המרומם לבדו מאז, המשובח והמפואר והמתנשא מימות עולם. כן, אנחנו רואים שני סוגי שבחים, יש דברים של מאז ודברים שהם מימות עולם. לפרש רבי אברהם בן אגרא בפירושו לתפילה, המלך המרומם לבדו מאז, זה לפני בריאת העולם, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא מרומם לבדו. מימות עולם הוא משובח, הוא מפואר, הוא מתנשא. אומר רבי אברהם בן אגרא, הוא משובח בפי הצדיקים, מפואר בפי הבינוניים, הוא מתנשא על ידי הרשעים. וזאת משום שכשהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, הוא מתנשא. כן? הקדוש ברוך הוא מתגדל, מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא כשנעשה דין ברשע. הוא מפואר בפי הבינוניים. הבינוניים זה דתיים. הם מאוד אוהבים לתת כל מיני הגדרות לקדוש ברוך הוא, ולהגיד עליו שבחים בלי סוף. כמו שמובא בגמרא במסכת ברכות, על אחד שניגש להתפלל בפני עמוד התפילה, ואמר, האל הגדול, הגיבור והנורא, והעיזוז, והאדיר, והירוי, והחזק, וכו' וכו'. אמר הרבה הרבה שבחים. גער בו רבי אליעזר הגדול, אמר לו, וכי סיימת את כל שבחי אדונך. אם כבר אתה רוצה לשבח, אז תגיד אין סוף שבחים, נראה אותך. אתה לא מסוגל, אז לא תגיד שום דבר. זאת ההגדרה של האלוהות בבידיה, בפי הבינוניים, שהם מפארים אותו. ובפי הצדיקים הוא משובח. מה פירוש משובח? שהם לא אומרים כלום. כמו למשל בספר תהילים, משביח שעון גלים. מה זה משביח? עוצר. מה שנעצר זה השבח. כלומר, הם עוצרים את פיהם מלומר דבר, משום שהם יודעים שכל התארים שהם יכולים לומר לאלוהות הם רק הקטנה של האינסוף, ולכן עדיפים תארי השלילה, האומרים מה הוא לא מאשר לומר מה הוא כן. זאת אומרת שעדיף בעצם האדם שאיננו מדבר על אלוהים מאשר מי שמדבר עליו בקטנות. במובן הזה, התנועה האתאיסטית שפועלת הרבה בעולם מזה 150 שנה, היא תנועה שיש לה, כלומר, השלכות ברוכות. האתאיזם בא לנקות את הנפש מסיגי האמונה. יש בתורה איזושהי פרשה שמדברת על הניסיון לתת איזושהי הגדרה מוחשת, הגדרת כיס סטנדרטית נוחה לשימוש לאלוהים. כן, פרשה המדברת על אותה תנועה בנפש המכונה הרגש הדתי. הרגש הדתי זה אותו רגש שגורם לאדם ללא כל התגלות, ללא כל נבואה, לפנות אל האינסוף ולהגדיר אותו, ולהגדיר את דרכי העבודה אליו. הפרשה בתורה מדברת על זה, היא פרשת כי תישא. שם יש תיאור יפה מאוד של הרגש הדתי. נאמר שם, קום עשה לנו אלוהים. זאת אומרת, יש איזשהו צורך בנפש, משה לא נמצא, הוא נמצא בראש ההר, 40 יום ו-40 לילה, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו. אז מבקשים מאיש הדת, המומחה לעניין, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מהילו. כנראה שהרבה בני אדם מייצרים לעצמם אלוהים. יש אנשים שמייצרים לעצמם אלוהים גופניים, יש אנשים שמייצרים לעצמם אלוהים רוחני. איזה שהן הגדרות המצילות אותם מן המפגש עם דברים שמעבר להכרתם. יש דברים כאלה. אבל כפי שאמרנו, יש בעולם מאז 150 שנה תנועה שהקדוש ברוך הוא נתן לה להתפשט, והיא התנועה האתאיסטית. התנועה האתאיסטית באה לנקות את הסיגים של האמונה. וכאן צריך קצת היסטוריה. היה יהודי אחד, לא יהודי, אדם, לפני 3,800 שנה, שהחליט לנקות את האמונה. שמו היה אברהם, למשפחת אבינו. והרי היה שגם בנו ונכדו נקראו בשם הזה, והוא, מר אבינו, החליט, אגב, התחתן עם אישה ממשפחת אמנו, בשם שרה, והוא החליט ביום מן הימים שצריך לנקות את שטח האמונה. אמנם בני אדם, בזמנו של אברהם, היו חדורי אמונה עמוקה, והם נתנו ביטויים מוחשיים מאוד לאמונה הזאת. למשל, הפסלים של האלילות היו ביטויים ממשיים שעלו בהרבה מאמץ לבני אדם כדי לבטא את עולם האמונה שלהם. אמנם היו כבר בימיו של אברהם ועוד לפניו אנשים חכמים שידעו שכל הדברים האלה הם שטויות, אבל הם אמרו, אותם אנשים צדיקים אגב, שכדאי להשאיר את האנושות במצב הזה של פולחן לפסלים, משום שזאת הדרך היחידה של ההמון לבטא את אמונתו. לכן לא צריך להגזים, לא צריך להיות קיצוני. זה שהאלוה אין לו גוף ולא דמות הגוף, ויש רק אל אחד, את הידיעה הזאת אנחנו נשמור בסוד בינינו, ורק יחידי סגולה יבינו את זה. אבל את ההמון נשאיר באמונתו בעבודת הפסלים. זאת הייתה דעתם של אותם חכמים. אברהם עשה מעשה טראומטי. הוא החליט לגלות לכולם שהפסלים אינם אלים. וזה היה מעשה נועז מבחינה חינוכית. יש איזה הצגת תיאטרון שבה מציגים את אברהם אבינו שובר את הפסלים אחד אחרי השני, וכהני העבודה זרה נמצאים שם ותולשים את שערותיהם ומקים על ראשם ואומרים, אוי ואבוי, קץ האמונה הגיע, קץ האמונה הגיע. כן, אברהם הוא איזה מין אתאיסט כזה שבז לכל קודש. ואז אברהם עונה להם, אתם אומרים קץ האמונה, ואני אומר ראשית האמונה. זה לא רק הצגת תיאטרון, בעצם היה רומאי אחד שאמר את זה לפני פחות מ-2000 שנה. לפני 1950 שנה היה רומאי אחד בשם טציטוס שחי אחרי חורבן בית המקדש, ויש לו ספר היסטוריה שבו הוא מתאר את, בין היתר, את מלחמת היהודים ברומאים ואת חורבן המקדש. ואז הוא נותן כמין הקדמה לקורא הרומאי כדי להסביר לו מי זה היהודים האלה שהרומאים נלחמו בהם כל כך קשה. אז הוא נותן הקדמה ארוכה שבה הוא מסביר בין היתר שהיהודים הם העם הגרוע בין כל העמים, שהרי הם עם שבז לכל דבר קדוש. זה עם ללא אלים. והראיה שהם עושים צחוק מכל דבר קדוש, זה שבתוך המקדש שלהם בירושלים, בתוך קודש הקודשים אין כלום. הנה, זה עם של התאיסטים. ברור שזה עם גרוע. כך שאפשר לומר שכל פעם שבא מישהו עם עומק אמונה ונלחם נגד סיגים אליליים של האמונה, הוא נחשב בידי האנשים הפשוטים לכופר, לאפיקורס. דבר דומה קרה לפני 850 שנה, כשהייתה התקדמות יותר גדולה בהתפתחות האמונה, בניסוח האמונה, לאחד מגדולי המאמינים שבכל הדורות, רבנו הרמב״ם, רבנו משה בן מימון. הוא כתב שמי שאומר שיש לאלוה גוף הוא מין, כלומר כופר, ואין לו חלק לעולם הבא. הדבר הזה גרם לזעזוע עמוק בעולם הרבני באותם הימים, והיו כמה רבנים שאמרו שבגלל זה צריך לשרוף את ספר המדע להרמב״ם. כי אם הוא אומר, הרמב״ם, שלאלוה אין גוף, אז הוא אומר גם שהוא לא קיים כך. כלומר, ודאי לא התכוונו לגוף מחומר, התכוונו לגוף רוחני זוהר, איזה מין דמות אילאית. אז אמרו על הרמב״ם, אתה הרמב״ם מגזים. גם הרעבד, רבנו אברהם בן דוד, שסבר כמו הרמב״ם, כן, נקי אותו צדיק מעוון, אמר, כתב בהערותיו למשנה תורה, אם אנחנו נקבל את דבריך, אתה הרמב״ם, אתה שולח יותר מדי רבנים לגיהינם. כן? אז זה מה שעובר שם. כן? ומדוע קרא לזה מין? והלא גדולים וטובים ממנו הלכו בזאת האמונה, לפי מה שקראו במקראות ובאגדות המשבשות את הדעות. אז אומר הרעבד, אל תגזים, הם יהודים טובים. מי צודק? הרמב״ם וגם הראב"ד. אבל זה צריך להבין מדוע. הראב"ד צודק במובן הזה שאמונה שאין לה השלכה מעשית, אז זה לא כל כך נורא. אבל הרמב״ם צודק במובן המוחלט. אי אפשר לומר על האלוה שהוא גוף ולא דמות הגוף. במורה נבוכים הרמב״ם מתמודד עם אותה טענה שעמדה נגד אברהם אבינו. כי יש כאלה שאמרו לרמב״ם, אמנם אתה הרמב״ם צודק, אבל ההמון איננו מספיק חכם כדי להבין אותך. ולכן צריך להשאיר את זה נסתר מעיניו, נסתר מידיעתו. ושם הרמב״ם מסביר בתקיפות ובהרחבה שהידיעה שהאלוה אינו גוף, זה לא לוקסוס של כמה חכמים, אלא זאת אמונה מחייבת את כל ישראל, ולכן חייבים ללמד את זה לכולם, גברים ונשים, גדולים וילדים. אבל אומר הרמב״ם, יש דבר שאני מסכים שלא צריך להסביר לכולם. גם הרמב״ם, בכל זאת, למרות הדאגה שלו לשבירת סיגי האלילות, אומר שבאחד הפרקים שיש דבר אחד שרק החכמים יבינו אותו, ולכן לא צריך להסביר את זה להמון. והוא לגבי מושג מציאות השם, שזה הנושא של השיעור שלנו הערב. שם אומר הרמב״ם, מציאות השם, זה אני מבין שאי אפשר להסביר להמון שמציאות זה לא נכון. כי אם תגיד להם שזה לא נכון להגיד על האלוה שהוא מצוי, הם יחשבו שהוא נעדר, שהוא לא קיים. אז הם יפלו לטעות אחרת. לכן זה אני מוכן להמון לכתוב שהאלוה מצוי. אבל החכמים צריכים לא לטעות בדבר הזה. להבין שלייחס מציאות לאלוהות, גם זה הקטנה. אומר הרב קוק בספרו אורות, כל זה היה נכון בימי הרמב״ם, אבל מאז הרמב״ם ועד היום, האנושות התקדמה עוד קצת. ועכשיו האנושות בשלה לתבוע את האמת היותר בסיסית של האמונה. ולכן הגיע הזמן להפיל את הקליפה הזאת. הגיע הזמן להפיל את הקליפה הזאת של ייחוס המציאות לשם. אומר הרב קוק, מכיוון שאין מי שמורה את הדרך, אבל בני אדם כבר מרגישים במעמקי נשמותיהם שהגיע הזמן להעמיק יותר באמונת האלוהות, אז הם אינם מוצאים את הדרך להביע את זה בצורה נכונה, ולכן הם אתאיסטים. הם אתאיסטים לא מפני שהם כופרים, אלא מפני שהם מאמינים מאוד. הם כל כך מאמינים שכל התיאורים המקובלים של אמונת האלוהות נראים קטנים בעיניהם. ולכן הם כופרים, לא בקדוש ברוך הוא חס וחלילה, הם כופרים באמונה ההמונית המצויה. תקרא לכם את זה בדבריו של הרב. זה באורות, בעמוד קופקזן. מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשכי ההגשמה. כלומר, יש תמיד תערובת בנפש, קצת עבודה זרה, קצת אמונה טהורה. אז איך עושים כדי לנקות מהעבודה זרה? מדי פעם יש קצת כפירה בעולם כדי לנקות את העבודה זרה שהיא נדבקה באמונה. זאת אומרת שהעולם עובר במין מטוטלת. קצת כפירה, קצת עבודה זרה. קצת כפירה, קצת עבודה זרה. אבל זה מטוטלת שהולכת ומתקרבת אל המרכז. עד שבסוף האמונה הטהורה נמצאת ברטט הממוצע של אותה מטוטלת אמונית. כלומר, מי שעובד עבודה זרה רחוק מן האמונה האמיתית. מי שכופר, גם כן. אז איפה המאמין? המאמין הוא מי שיודע לראות בסינתזה, בין שתי ההכרות האלה, את דעת אלוהים. אני קורא את זה שוב ברב. בכל פעם שחלק מסוים מההגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת. ואחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה, כי אם נתבררה, כלומר נהייתה יותר זכה, ברה. בימים האחרונים, לשיבת הרוח האנושית אל ספירת האמונה הברה, כלומר, בתקופה שבה האנושות צריכה להתעלות מבחינת מושגי האמונה, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה. שני, יחס המציאות בכללות אל האלוהות. כלומר, לייחס מציאות לשם. שבאמת כל מה שאנו מגדירים במציאות, הוא מופלג מהאלוהות בערך בלתי נערך. צלליה של שלילה זו דומים הם לכפירה. מה שבאמת היא המעלה יותר עליונה שבאמונה כשהיא מתבררת יפה. הוא מתרגל הרוח להקשיב את קשב האמונה על פי המעשים ועל פי ההשפעות וכו' וכו'. אז זאת אומרת שלפי זה, לא ייתכן, אין בידיהם של הכופרים לבטל את האמונה. ואפילו המאמינים אינם מצליחים לבטל את האמונה. ככה זה יוצא. אם כן, הרב אחר בהמשך מסביר שיש שתי מדרגות באמונה. האמונה שלעומתה הכפירה. ולמעלה מן האמונה, האידאל האמוני, ששם אין יד הכפירה שולטת. ברור, כך שהמושגים של, כפי שאמרתי, כפירה או אמונה, הם מושגים קטנים לעומת האידאל האמוני. יש בשפה התנכית ובשפה העברית בכלל איזושהי דרך נפלאה להסביר את הדברים האלה, דרך השמות האלוהיים. רגילים אצל הריקים רגילים לומר שמושג האלוהות התפתח במחשבת היהדות. זה לא שזה לא נכון, אלא שכשהריקים אומרים את זה באקדמיה, הם משוכנעים שעל ידי כך הם אמרו דבר שמאוד מרגיז את המאמינים. אבל ההפך הוא הנכון, שהרי זה ברור ששכל האדם התפתח, ולכן אין בידי האדם בראשית ההיסטוריה להבין נכונה את המושג האלוהי. ולכן הוא הולך ומתגלה בשמות שונים לאורך ההיסטוריה. לדוגמה, בספר התנ"ך מתנו דברים כאלה. בספר התנ"ך, בראשית הספר, כשהאלוה בורא את העולם, הוא מכונה בשם אלוהים. אלוהים הוא מי שברא את העולם. זאת אומרת, את העולם הטבעי. אבל עדיין אין מי שיכיר אותו. ברגע שנברא האדם, מקבל הקדוש ברוך הוא שם חדש. הוא נקרא בשם, השם אלוהים. זאת אומרת, י' כ' ו' כ' אלוהים. בתור מי שמתגלה אל האדם, אל נשמת האדם הגוברת על הטבע. אבל עדיין אין מי שקיבל את הדנות הבורא עליו. עד שבא אברהם וקרא לקדוש ברוך הוא בשם אדוני, א' דלת נון יוד. מי שהוא מקבל את הדנותו. אבל עדיין, כל זה איננו אומר שהאלוה הזה מתערב בנעשה בהיסטוריה האנושית. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מגלה שהוא נותן הבטחות, הנה יש לו שם חדש, אל שדי. זה לא אומר שהוא מקיים. כל מי שעשה קצת בפוליטיקה יודע שיש הבדל תהומי, הייתי אומר אפילו קודבי, אנטיתטי, בין הבטחות לבין קיום ההבטחות. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מקיים את הבטחותיו וגואל את עמו ישראל, נקרא בשם השם, כמו שכתוב, והאירה אל אברהם ויצחק וליעקב ואל שדי, אומר רש"י, האלוה שנותן הבטחות. ושמי באמת, זה השם, מי שמקיים את ההבטחות. מסקנה, לא נודעתי להם, עד שאני מוציא אתכם ממצרים. אבל עדיין אין זה אומר שהאלוה הזה מתגלה בתשתית פוליטית ממשית. עד שיש מלך בישראל, ואז הוא נקרא בימי שמואל הנביא המושך את המלכים, נקרא בשם השם צבאות. כשהנביא ישעיהו רואה שהמלכות עומדת בסכנה וצריך להבטיח שהאומה הישראלית היא נצחית, הוא מגלה שם חדש אל אלוהים, נקרא בשם קדוש ישראל. זה כל הזמן בצד ישעיהו הנביא חוזר בכל מקום. בכלל, ספר ישעיהו מתחילתו ועד סופו מלא מהכינוי הזה, קדוש ישראל. המילה קדוש, הביטוי קדוש ישראל מופיע חוץ מספר ישעיהו בעוד שלושה מקומות בתנ"ך בלבד. כשאחד משלושת המקומות זה בפיו של הנביא ישעיהו בספר מלכים. הדבר הזה אגב הוא ראיה לאחדותו של ספר ישעיהו, שלא כמקובל אצל הריקים שספר ישעיהו מחולק לשניים, והנה אנחנו רואים אחידות סגנון לכל אורך הספר. אבל זה בדרך אגב. כשהקדוש ברוך הוא מגלה את עמו ונעלם מהזירה הגלויה של העולם הזה, אז הוא מתחיל לקבל שם חדש. הוא נקרא בשם שמיים. למשל בספרי החשמונאים ובכל הספרים החיצוניים שנכתבו בימי בית שני, תראו שהקדוש ברוך הוא נקרא שם שמיים, כמו שאומרים יראת שמיים. זה בא לומר הוא בשמיים ולא בארץ, לא מתגלה בעולם הזה. כשחרב הבית השני, ואז בכלל המושג של האלוהות נהיה רחוק, הופך להיות מושג פילוסופי מופשט, אז הקדוש ברוך הוא מקבל שם חדש וקוראים לו בשם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה בעצם מושג לחלוטין מופשט. פירוש הדבר, מי שגם קדוש וגם ברוך הוא אותו אחד. הוא בעצמו הקדוש והוא בעצמו הברוך. הקדוש טרנסצנדנטי לחלוטין. ברוך אמננטי לחלוטין. הקדוש הוא בעצמו הברוך. זה חידוש עצום. אבל זה חידוש שאפשר לנסח אותו רק במונחים פילוסופיים של קדוש וברוך. טרנסצנדנטי ואמננטי. יותר קל פשוט להגיד טרנסצנדנטי ואמננטי. קדוש וברוך הם מושגים קשים לאמירה, ולכן תשתמשו בביטויים יותר פשוטים. כן. כשריבונו של עולם משיב את עמו אל ארצו, אז יש לו עוד פעם שם חדש. צור ישראל. נכון? זה נאמר במפורש בספר, לא, בבת תלמידי ירושלים. שבברכת גאל ישראל, שאומרים בתפילה, אחד האמוראים אומר, צריך לחתום צור ישראל וגואלו. כלומר שצור ישראל זה השם של הגואל. כמו כן גם בנוסח האשכנזים, בברכת גאל ישראל של שחרית, אומרים צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדה כנעומך יהודה וישראל, גואלנו השם צבאות שלו, קדוש ישראל. וכן קרה אצל חותמי מגילת העצמאות, שכאשר רצו לחתום על המגילה, היה ויכוח גדול בין הדתיים לבין החילונים בחתימת מגילת העצמאות. היו אנשים ממפ"ם למשל שאמרו שאם יופיע שם שמיים במגילה הם לא חותמים על מגילת העצמאות. היו שם דתיים שאמרו אם לא מופיע שם שמיים במגילת העצמאות אנחנו לא חותמים. מצאו פשרה כרגיל וכתבו מתוך ביטחון בצור ישראל אנו חותמים וכו'. זאת אומרת הם לא התכוונו ודווקא יצא להם מתוך הפשרה השם האלוהי המתאים לאותה ההתגלות של אותה התקופה. זאת הראיה שבאמת רוח הקודש שרתה על אותו מעמד. שהרי בלי להתכוון, במסוג מתוך פשרה פוליטית, יצא להם השם הראוי לריבונו של עולם בשעת הגאולה. נו, ואז מה, מה יהיה עוד? מה הולך לנהיה אחרי צור ישראל? יש איזה שם שאנחנו שמרנו בגניזה, ואנחנו שומרים אותו לאחרית הימים. נקרא אהיה אשר אהיה. מה פירוש אהיה אשר אהיה? וזה נוגע מאוד לשאלת היחס שלנו למציאות השם בכלל. אהיה אשר אהיה זה לא אני מי שהוא, מי שאני הנמצא הנצחי, כמו שיש כמה פילוסופים שתרגמו את הדברים האלה, אלא זה בדיוק בצורת בתבנית הלשון של ארץ בה נולד, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ישיר כזה. כשזאת אומרת, יהיה מה שיהיה, בעברית פירושו, לא משנה מה יהיה, בין כך ובין כך. אז אהיה אשר אהיה, פירוש הדבר, זה לא משנה מה אני. אומרים חז"ל במדרש תנחומה, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, רצונך לדעת את שמי? לפי מעשיי אני נקרא, אהיה אשר אהיה. לפי מעשיי, כשאני עושה דין בעולמי, אני נקרא אלוהים. כשאני מרחם אני נקרא השם, כשאני מבטיח אני נקרא אל שדי, כשאני מולך אני נקרא צבאות וכו' וכו'. זאת אומרת שכל התפיסות של האלוהות אינם אלא גילויי האינסוף ולא האינסוף בעצמו. ההכרה הזאת הולכת מתפתחת במהלך הדורות. שם, איך אומר הרב קוק באורות? שם אהיה אשר אהיה הולך ומתגלה, הוו גודל לאלוהינו. כלומר צריך למחוק מן ההכרה את התפיסות הקטנות של האלוהות, לתת לגודל הזה ללכת ולהופיע. אחד מדרכי ההופעה של השם הזה, בראשית הדרך, בבחינת קליפה קודמת לפרי, זה דווקא התנועה הכופרת. הבא לכפור בתפיסה הקטנה של האלוהות, ושאחר כך הולכת ומתגלה. אני זוכר פעם, שאחר כך הולכת ומגלה את האמונה בתערבה. נזכרתי בסיפור אישי. בשעה 3:00 מגיע אליי המפקד עם כוס קפה. אחרי שהוא חילק את הקפה בין העמדות, למזלי הרב, הייתי אז ער, ו...
אמר לי, שואלתי, יש לי שאלה.
טוב, מה השאלה? אתה יודע, אני לא מאמין באלוהים. אמרתי, או, יפה. תוכיח לי שאתה לא מאמין. אז הוא אמר לי, אני לא מאמין. אמרתי לו, אז אולי תגדיר לי. מי זה אלוהים שאתה לא מאמין בו? אז הוא מסתבר, אמר, זה משהו שאין. אם כך, אז לאט לאט הגענו לזה שבעצם הגדרות שלו קרובות להגדרות מסוימות שגם נמצאים בספר הזוהר ועוד כמה פילוסופים. בסוף היה לו משבר כי הוא גילה לתדהמתו שהוא מאמין, וזה גרם לו קושי לישון. כן. אבל ברור שלא כל ההגדרה של היותי מאמין או לא מאמין זה לא לפי ההצהרה הנגלית. זה צריך לברר את זה. זה כמו שפעם אחת איזה יהודי אחד הגיע לרב צבי יהודה קוק, אמר אני לא מאמין באלוהים. אמר לו הרב צבי יהודה, למה? אמר לו, כל מיני סיבות, כי זה נגד המדע, כי זה נגד המוסר, כי זה נגד הבריאות, כי זה קטנוני, כי זה משרת את האינטרסים של איזה קט משתלטת, וכו', כל מיני דברים, הרבה הרבה טענות נגד אלוהים. בסוף הרב סודה אמר לו, אתה יודע, באלוהים הזה גם אני כופר. אז זה התפקיד של הכפירה בדורות האחרון. יש בספר אורות, שוב בספר אורות, הסבר מעניין לתופעת הכפירה בתור אחד מדרכי העילוי של האדם על פי סוד הנסירה. מה זה הנסירה? זה הכינוי שרגילים לתת בחכמי הקבלה להפרדה בין אדם לחווה בגן עדן. יש סיפור ביצירת הזוג הראשון, אז לפי חז"ל הזכר והנקבה היו דבוקים זה לזה דרך גבם, וכביכול ריבונו של עולם ניסר ביניהם. אבל כדי לנסר אותם, כדי שיראו אחד את השני פנים בפנים, היה צריך קודם כל להרדים. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם והאישה. אחרי שהרדים אותו, הפריד בין שני חלקה, ואז ביכול היה להכיר את עצמו פנים אל פנים. מה משמעות הדבר הזה? בהתחלה החיבור היה חיבור טבעי, כלומר נוצרו, דבוקים זה לזה, אין לך חיבור יותר טבעי מזה. אבל החיבור הטבעי זה גורם שאני לא יכול להסתכל על השני בכלל. זה כמו שאדם לא יכול להסתכל על עצמו, מרוב שהוא עצמו לא יכול להסתכל על עצמו. אז יש צורך קצת להרדים אותו, כדי שאחר כך הוא ישפוט בשכלו את קיומו. ויאמר האדם, זאת הפעם אצא מעצמי ובשר מבשרי, זאת הייתה ההחלטה, זאת היה שיפוט שכלי, אינטלקטואלי של האדם, את המצב החדש. אותו דבר אומר הרב קוק, צריך לעשות מסירה בין האדם לבין אלוהים. הבא נקרא. זה בעמוד קוף מנדט. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוהית. זה נכון. ואי אפשר בכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה, אור השם אלוהי ישראל. אי אפשר, בלי אלוהי ישראל אנחנו לא יכולים לחיות. אבל אי האפשרות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח כאילו. זאת אומרת, אינה כפייה. זה מעצבן. מרוב שאנחנו דבוקים באלוהים, אז זה כל כך טבעי לנו, שאנחנו לא מצליחים אפילו להתבונן בדבר. שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. זה מעצבן. אני רוצה להתפתח גם מבחינה שכלית. אני לא צריך כל הזמן שאלוהים יהיה כל כך נוכח, שלא אוכל להכחיש את מציאותו. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם. והפרצופים ננצרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. ובכללות התרדמה, במקום צלע מחוברת חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה, שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, הן תולדותיה של הנסירה. כלומר, זה שיש אנשים שיכולים להיות אפיקורסים מוחלטים, זה בעצם תולדה קטנה, זה אטום של נסירה, של הנסירה הזאת בין האדם לבין ריבונו של עולם, המביאה לידי ההתאחדות הגמורה, הצורית החופשית, כמסוף חתן על קלה יחיס עלייך אלוהייך. במילים אחרות, זה טוב שיש חילונות אפיקורסית, משום שהיא מכינה באדם את יסוד החירות, את קבלת עול מלכות שמיים מרצון ומתוך שכל. כשהאדם הוא דתי מפני המסורת, יש תמיד איזשהו ממד של כפייה. אני מאמין כי זה דרך אבותיי. אז אינך בטוח שאילו היית חופשי, היית בוחר בזה. אם היית חופשי לגמרי מן הכפייה, מן העול של המסורת. לכן אומר הרב, זה טוב. אגב, כדי להגיע לדבר כזה, צריך עם מספיק בוגר מבחינה נפשית. כלומר, זה לקח אלפי שנים עד שעם ישראל הגיע לבגרות מספקת כדי להרשות לעצמו להיות אפיקורוס, כדי להגיע לאמונה אמיתית. זאת אומרת שזה דור ענק, הדור שלנו, הדור שזכה לדבר הזה. סוף סוף הגענו לדור שהקדוש ברוך הוא סומך עלינו עד כדי כך שהוא נתן לכלל עם ישראל להיות חילוני. איך הוא סומך עלינו? החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה הפרדנית, וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין המביא לאחדות משוכללת. התורה חוזרת אל עומדיה וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. ברור, אם כן, יש גם משמעות היסטורית למאורעות האלה. יש בספר מלכים תיאור של מהלך דומה שקרה לאדם פרטי. כאן דיברנו על המהלך הזה שקרה לאומה בכללה, אבל הוא גם קרה לאדם פרטי, דווקא גוי. שמו היה נעמן. נעמן היה שר צבא ארם. הוא היה רמטכ"ל של הצבא הארמי, סוריה דאז, סוריה של ימינו. נעמן שר צבא ארם, מסופר עליו שהיה מצורע, והמליצו לו, לא משנה איך, המליצו לו בסוף ללכת אל הנביא אלישע. הנביא אלישע אמר לו, תראה, זה לא מסובך, לך אתה שולח לי שליח להגיד לי לטבול בירדן, אני אטבול בנהרות של דמשק. אמרו לו בני לווייתו, תראה, סך הכל, מה הוא ביקש ממך? לטבול בירדן? תטבול בירדן, מה אתה מפסיד? אמר, בסדר, הלכת אבל בירדן 7 פעמים, חזר להיות בריא לגמרי, שב אורו כבשר נער קטון. מאוד התפעל מהדבר, חזר לאלישע הנביא. חזר לאלישע הנביא ואמר לו, עכשיו אני יודע. כן, ככה כתוב בספר מלכים. עתה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ. נהיה אתאיסט. אומרים חז"ל, מסכת תענית, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כי איך כפירה שלך היא הודעה, יהודי משון הודעה. אתה מודה באופן מובלע באמונה האמיתית. אנחנו מעדיפים גוי אתאיסט מאשר גוי מאמין. כי כשהוא מאמין, לך תדע במה הוא מאמין, אם הוא לא יתחיל לעשות מזה תיאולוגיה ידידית. אחר כך הוא הוסיף משפט בסוף. אתה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל. כלומר, באומה הישראלית, ששם יש גילוי של הנבואה, אז הם יודעים על מה הם מדברים. יותר נכון, הם יודעים על מי הם מדברים. אבל מי שלא חווה את החוויה הבלתי אמצעית של ההתגלות, עדיף שלא יתחיל לנסות להגדיר ענייני אלוהות, אלא ישאיר את העניין בטהרתו למומחים, והוא בעצמו יהיה מנוער מכל אמונה ועבודה זרה. יש תהליך דומה גם בכל אדם פרטי. בכל אדם פרטי מצאנו שהאדם עובר 3 שלבים בחיים שלו. ילדות, נערות ובגרות. ריבונו של עולם סיבר שכל אדם יהיה בתחילת דרכו עובד אלילים. זה הילדים. כל ילד הוא עובד אלילים בטבעו. כי אמנם הילדים מלאי אמונה, אבל הם מלאי אמונה בשטויות. הילדים כולם משוכנעים שהקדוש ברוך הוא נמצא בארון הקודש. אין שום ספק אצלם. או כמו שפעם אמרה לי ילדה קטנה, שאלוהים נמצא בתקרה של הגן. אבל יש בעיה, אם הוא בן בתקרה של הגן, מה יקרה כשיהרסו את התקרה של הגן? יהרסו לה את אלוהים. אז אולי צריך אלוהים יותר גדול, שנמצא בשמיים. אבל מה יהיה כשתהיינה טיסות בחלל? כן? בצ'רטר. יצטרכו למצוא אלוהים שנמצא בגלקסיה, כן, וכדומה. יצטרכו להרחיק. או שמראש, כן, האדם יתבגר ויגיע לנערות. בנערות כל אדם הוא אפיקורס. כן, הנער הוא בהגדרה מי שדורש דין וחשבון על כל מה שמסרו לו. הוא שואל שאלות. כל נער הוא פילוסוף בטבעו. אחרי שאם הנערות מנוצלת כראוי, והילדות לא נמחקה לגמרי מן הנפש, יש סיכוי בסוף שהבוגר, האדם המבוגר, יהיה גם מאמין. יש שתי אפשרויות. הרוב המבוגרים הם משלימים, קצת מבוגרים הם מאמינים. וזה על ידי שמחזירים את האינטואיציות הטבעיות של הילדות מנוקות על ידי החוכמה של תקופת הנערות, כדי לבנות אמונה אמיתית. יש ספר, כל הדברים שאני אמרתי בינתיים הם נחמדים, אבל עדיין לא מספקים את הנפש. כי אתה בעצם, מה אתה אומר לנו? אתה אומר שצריך להרחיק כל מושג של מציאות, אז אתה מייבש אותנו. ואני קרבת אלוהים לי טוב, כך כתוב, זה כתוב בתהילים, וכן בספר דברים, ואתם הדבקים בשם, בשם אלוהיכם חיים כולכם היום, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. אז מה צריך להיות? ברור שאחרי שמנקים את הנפש מכל מיני סיגים אליליים, אז מתחילה האמונה האמיתית לחדור לתוך נפשו של האדם, ואז מתחיל המפגש האמיתי בין האדם לבין הבורא, מה שנקרא בספר התורה בשם פנים אל פנים. בעולם הזה אין מפגש פנים אל פנים. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. הדבר הזה, התחושה הזאת של גלות מן האלוהות, גרם לכמה מיסטיקאים בעולם, גרמה לכמה מיסטיקאים בעולם לבקש את אלוהים על ידי באפסיות, בביטול היש, בביטול הנפש, והאפסות האדם בתוך האינסוף. זה סוג של התאבדות רוחנית. זה התאבדות מתוקה, אבל זאת התאבדות. לבטל את נפש האדם ולהשיב אותה אל העין. לעומת זה, בתנך אנחנו רואים שהתוכנית של הבורא ביחס לעולמו זה להצליח את הבריאה. לברוא, פירוש הדבר, לתת מציאות לזולתו. ולכן יש צורך, כדי שהנברא יקנה את קיומו, יש צורך בתקופה מסוימת של הסתר פנים, של אפשרות להתהלך בעולם עם המחשבה של אלוהים אפילו, כדי שהאדם יבנה את עולמו ויזכה בקיומו על ידי עצמו, כך שבבוא הזמן יהיה אפשר להסיר את המסכים, ואז המפגש בין הנברא לבין הבורא, במקום לגרום להתבטלות הנברא, יביא לידי אהבה. פנים אל פנים, דיבר השם עם אחר. זאת בעצם המטרה. והדברים מפורשים בספר התורה. ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. מה פירוש ודיבר? בעברית מקראית, המילה ודיבר פירושה, הוא ידבר. אם אני רוצה להגיד בעברית מקראית שמישהו דיבר, מה אני אומר? וידבר, או דיבר. אבל אם אני מוסיף וו, מה שנקרא וו היפוך, ודיבר בעברית מקראית זה לדבר בעתיד. כלומר, וידבר השם פנים אל פנים, הקדוש ברוך הוא עוד ידבר עם משה פנים אל פנים. מתי? כאשר ידבר איש אל רעהו, בזמן שאדם ידבר עם חברו. כלומר, כשאנחנו מדברים אחד עם השני דברי תורה, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה פנים אל פנים. והוא אחרם אותו כמובן, כי הרי בחייו אי אפשר, הוא יראה לי אדם וחי, אם כן דווקא בלמותו. כלומר, המפגש הזה, פנים בפנים, הוא אפשרי, אבל הוא אפשרי אחרי ניקוי היסודות האליליים מן המחשבה, אחרי שהאדם מתייאש מלנסות לתת הגדרות אינטלקטואליות או מנטליות לאינסוף, ואז סוף סוף מתחילה אצלו האמונה בתארתה. יש בספר פרשת ואלחנן תיאור מאוד ציורי של הדבר הזה. נאמר כך, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם פסל תמונת קול. קודם, זה הגשמה, זה שיא הגשמה, פסל תמונת קול. ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכניסו במעשי ידיכם. אז מה יקרה? הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבות תובדון מהר מעל האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. כלומר, זה היציאה לגלות. לא תאריכו ימים עליה, כי שמתי שמדון, והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מעט בגויים אשר ינהג השם אתכם שם. נו, בסדר, אז מה יקרה? איך תתקן אצלנו את הפגם של ההגשמה? אומר הכתוב, ועבדתם שם אלוהים, עץ ואבן, אשר לא יוכלון ולא ימישון ולא יריכון. ראי, אז מה, ומה עבדנו בארץ? בארץ עבדתם עבודה זרה, אבל זה היה הרבה יותר ממשי. אבל העבודה זרה שאתם תפגשו איתה, תהיה עבודה זרה כבר מבולדלת, עץ ואבן. זה הנוצרות והאסלאם. הנוצרים העובדים לעץ, הצלב, והמוסלמים שעובדים מסביב לאבן, במכה, שם אתם תהיו באיזה עבודה זרה קצת יותר דלילה, אספטית, אשר טבלה כבר באקונומיקה. זאת עבודה זרה לא חמורה. וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת. מה זה ומצאת? אתה תוכל לתת לו מציאות כביכול. תוכל להגיד מציאות השם. כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. זהו.